לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות כל העולם כולו שננצל מהמגפה הזאת, ולזכות במיוחד רב חיים יצחק בן פריידה פגליה, רב צבי חיים בן אלנה שיינדל, רב צבי יהודה בן איתה פגה, בתוך שאר חולי ישראל, שכולם יהיו בריאים ושלמים. חיים יהושע בן אפרים הכהן, שכולם יהיו בריאים ושמחים וננצל כולנו. והשיעור הזה מבוסס על תורתו של מרן ראש הישיבה הרב רוטנר זצ"ל. האגדה מחולקת לשלושה שלבים, ששניים מהם אינם אלא שני אופנים שונים של עניין אחד. עבדים היינו עד ויוציאנו, שהיא צורה אחת של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו, שהיא צורה שנייה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש גם דרשות של פרשת מקרא ביקורים של וארמי עובד אבי. על דרשת פרשה זו דווקא כתב בזה הגאון רבי מאיר שמחה, שמצה נקראת לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה, היינו אמירת האגדה. ומצאנו שהתורה קרא קריאת פרשה זו בלשון ענייה, וענית ואמרת, ובה מקיימים עונים עליו דברים הרבה. והנה בסדר האגדה שלנו נאמר, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. אמנם זה נאמר בחלק הראשון של האגדה, בחלק של עבדים היינו, ואילו ברמב״ם נאמר שידרוש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח, הרי שהרמב״ם העמיד את שבח הערכה דווקא בחלק האגדה של דרשות של פרשת מקרא ביקורים, הרי שלפי סדר האגדה שלפנינו מדבר על המעריך בסיפור העבדות, מעשים כמו שהיו, אשר ממילא נחשבים דברי תורה. אבל הרמב״ם מדגיש שהעריכות תהיה בצורת לימוד תורה, היינו דרך דרש פרשת ביקורים בדווקא. אחרי פרשת המרגלים בשמיעת גזירת דור המדבר נאמר, וישכימו ויעלו על ראש ההר לאמור, הננו ועלינו על המקום אשר אמר השם וכולי. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? והדברים מתמיהים, שהרי שכיחו שבשעה שבאים להודיע איסור לאדם החלש באמונה, ויש חשש שמי יקבל דברי האיסור בזלזול ולא יקבלם בכל החומר שבו, אין מסתפקים בהודעת האיסור אלא מוסיפים ואומרים לו, ולא רק שיש כאן איסור, אלא אפילו אם תעבור ותעשה תדע שתיקשר בדבר, ואנו שרוצים להכביד עליו את הדבר גם מצד חשבון אישי. אבל בפרשה זו וכי לכלל ישראל מדברים במונחים כאלה, במונחים של חושת האמונה, והרי אומרים להם להדיה, אתם עוברים את פי השם, שהדבר לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא. נאמר לשון פי, שכנראה נאמר למשה מפורש שלא יעשו כך, וכאילו טעם זה אינו מספיק, מוסיף משה ואומר, והיא לא תצלח, שבכל אופן הדבר לא תיצא לפועל. את מהר, למה צריך להוסיף את זה? עם ישראל במדרגה שלהם? ועלינו לדעת שהיסוד לפלא זה מבוסס הוא על העובדה שהמאורע זה בעניין המעפילים מהווה נקודת פרשת דרכים בסדר הבניין של כנסת ישראל. ובהבינינו נקודה זו תתחבר לפנינו הוספת נתינת טעם של והיא לא תצלח. כתוב בפסוק, הראינו השם חסדך וישעך תיתן לנו. יוצא לנו מלשון הכתוב כאן הנהגה מבהילה. אפשר שאצל קדושי עליון תהיה בקשה לישוע לא מטרה לעצמה להמציא להכרת מידת חסדו יתברך. ישעך תיתן לנו, בכדי שעל ידי זה יוכל לראות בחסדך. אלא שדיין היה מקום לשאול, אם המטרה הסופית היא לא בהשגת הדבר הנרצה, אלא בראיית מידת חסדו יתברך, הרי יכול להכיר מידה זו גם בחסד הנעשה לחברו, ולאו דווקא לא לעצמו. ואם כן, למה לא לבקש ענני, בכדי שיתקיים הרי נע חסדך? גם אם נעשה לחברו, יוכל להכיר במידת חסדו של הקדוש ברוך הוא. אלא שאין זה נכון כל עיקר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בטבע של אדם קרוב אצל עצמו. ואפילו נראה ישועה נעשית לחברו, לא תבוא ההכרה באותה חיות ובאותה ברירות במידת חסדו יתברך, כבשעה שהוא בעצמו הוא הבעל דבר של אותה ישועה. ואם כן, באמת מבקש ענני כאמצעי לראיית החסד, שהראייה תתגבר פי כמה אם הישועה תעשה לו. ודבר זה הוא גנוז בכוחות נפשו של האדם. הוא משמש כאן כפשוטום של מקרא ממש בלשון הכתוב בתהילים. דווקא הרינו השם חסדך, אנחנו צריכים בעצמנו לראות את החסד. איפה כתוב שאנחנו רואים את החסד? כי וישעך תיתן לנו. זה צריך להיות אלינו. למה לא לזולתו? למה לא למישהו אחר? התשובה היא כי אדם הוא בעל דבר, אדם קרוב אצל עצמו, לכן אם החסד נעשה לו הוא הרבה יותר מתחבר לזה, הוא הרבה יותר יכיר בחסדו יתברך אם החסד נעשה לו. וכלל זה ישמש לנו מפתח בהסברת פרשה מעורפלת. וינסו אותי זה 10 פעמים. ובא חזל בחזל חשבון מהם בדיוק 10 הפעמים שאליהם מכוון כאן הכתוב. והניסיון האחרון הנמנה בחשבון הוא מדבר פרן, היינו מאורע מרגלים. וכבר תמה מהרשה שם במסכת ערכין בדף תדוו עמוד א', הלו היו ניסיונות אחרים במדבר, כל מעשה קורק, בנות מואב, ולמה לא נכנסו גם הם לחשבון של האשמה בדברי הכתוב? מתרץ המערשה שאומנם בוודאי היוו גם חטאים אלו עניין של ניסיון, אבל סוף סוף הכתוב והינסו אותי זה 10 פעמים מופיע בקשר לפרשת המרגלים, ועד אז היו 10 ניסיונות. בוודאי שזה כך, אלא שעלינו להוסיף לשור, שהרי גם במשנה מצינו חשבון של 10 וביניהם 10 ניסיונות, וגם שם החשבון שבפרן הוא האחרון. ואף על פי שהמשנה מבוסס על לשון הכתוב והינסו 10 פעמים, סוף סוף אינם מוגבלים בזה. ואם באמת היו כמה וכמה ניסיונות אחר כך, אחרי מורה מרגלים, למה נקבע מספר הניסיונות רק ב10? אלא שקודם לנו לבר בכלל מהותו של עניין ניסיון ולהגדירו. שגרת המחשבה המצויה תופסת את הכתוב בחנון הנה בזאת כהתר ויציאה מתוך הכלל שלא תנסו את השם אלוקיכם. בדרך כלל אסור לבחון את דרכי ההנהגה, ורק במקרה של עשר בשביל שתתאשר בה היתר מסוים, לא מדווקא במעשר. זה כבר שיחה במאמרי פחד יצחק על סוכות במאמר חפבט, שם הוא מסביר את זה בעוד זין. אמנם אין דברים אלו אלא מחשבה שטחית, שאומנם היתר ישנו כאן, אבל לשם מה נצטרך להיתר? וכי בבירור ספקות הסכינן שבים לנסות את הקדוש ברוך הוא והנהגתו, וכי לאימות עם א' אנו באים לאמת את הדבר, וכי בוחנים את הגרע בידיעת אשרי, אלא שהם הם הדברים. הצורך בבחנוני הוא לא לשם בירור ספקות, אלא לשם החייאת ההכרה במידת שומר הבטחתו. הלא בחנוני בא לנסות את נאמנותו בשמירת הבטחת השכר. עשר בשביל שתתעשר. ולא שמסופקים היינו בזה, אלא שכך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. אדם קרוב אצל עצמו. וכל ההכרה המבוססת על מקרה שקרה לו, הרי היא תקיפה יותר מידיעה באלמה. אם כן, הצורך בבחנוני הוא בכדי להגביר הכרה בנפש במידת שומר הבטחתו של כביכול. ואם כן, יוצא לנו להפך ממה שסוברים העולם, שבדרך כלל חושבים שלא תנסו הוא הדבר המתקבל על הדעת, ואילו בחנוני הוא הפלא. ולדידן יוצא שבחנוני הוא המתקבל על הדעת, שרוב התועלת בהכרה היוצאת ממנו, ואילו לא תנסו אינו אלא גזירת הכתוב. והוא כלל גדול בכוחות האדם. כל שהאדם נעשה יותר בעל דבר באיזה עניין, בא במידה מתעמק בו העניין. כשהדבר נוגע לחייו ולעצמיות שלו, הרי הוא שומע אחרת. וכל שכן בדברי תורה שנעשה תורה דילי, וחד הוא עם תורתו, ולא כעוסק בדבר שחוץ לעצמיותו. והיינו שסתם אנשים מייחסים את גדלותם של גדולי עולם לזה שיש בהם התמדה נפלאה, או שיש להם גאונישן קופ, מוחות גאוניים. אבל אין זה אלא גישה המונית. לאמיתת העניינים, גדלותם של אותם אנשים מבוססת היא על מידת היותם בעלי דברים בתורתם. ויחד זה מוסיף כוח של תפיסה שאיננה באה לאדם בשום אופן אחר. ועלינו לדעת שכשאנו מוצאים חשבונות של חטאים במקומות גדולים, באנשים גדולים, אין החשבון בא לצרף מקרים בודדים של חטא, אלא שהחשבון מצורף מצד שורש הפיתוי של החטא, לא מצד המעשה שלו. למשל, מעניינים הקרובים לנו יותר, כשמדובר על אדם שנשבע לשקר ושגנב, הרי כאן שתי עבירות מחולקות. אבל אם עשה אדם כך מתוך חמדת הממון, יסקוף הכל על חשבון חמדת הממון, שהוא השורש לפיתוי בשתי העבירות גם יחד, אף על פי שבעולם המעשה מחולקות הן. והוא היסוד, למשל, בזה שמנו חזל 10 חטאים השונים במעשיהם כחשבון אחד של ניסיון, והינסו אותי זה 10 פעמים, כולל חטא העגל וחטא המים וחטא המרגלים, דברים שמצד המעשה אין בהם משותף, ומכל מקום נכנסו לחשבון אחד. היינו והינסו על יסוד שכולם מהווים עניין של ניסיון את דרכי המקום. וזה גילו לנו חזל בחשבון 10 ניסיונות אלו, ששורש הפיתוי למעשים אלו היה אחד, רצון לנסות את דרכי השם. ומהו הפיתוי כאן לנסות את דרכו יתברך? איזה תשוקה הייתה כאן לכך? אלא שקודם עלינו לדעת שבכלל בחטאים הנמנים לדור זה, או המיוחסים לכלליות כנסת ישראל בכלל, אין הכוונה שכל הכלל נכשל בחטא בפועל, ורק שהחטא מיוחס לכל הכלל מצד החשבון של כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נחשב כאילו הוא עצמו חטא. והנה בחטא העגל יוצא הדבר מפורש בכתוב, שהחטא בא מכוח ערב רב, ורק 3,000 באמת נענשו. ומכל מקום, החטא מתייחס לכל הכלל, וגם ב10 ניסיונות זה כך. ולמעיין במקראות ימצא יסוד זה בכולם, אלא שאין כאן המקום לברר עניינו בכל אחד מהחטאים. ואם כן, מה היה הפיתוי כאן לנסות את דרכי המקום בכל 10 המקרים הללו? הנה, ההנהגה בשעת יציאת מצרים מתוארת בכתוב בלשון של יד חזקה. Mindmen in gas as das heißt as paro hat gekrogen schwere und starke klep. חושבים שהיינו שפרו קיבל כאן מכות כבדות, ואין זה אלא מחשבה המונית. הכוונה במידת יד החזקה היא לאותה הנהגה שנקראת בלשון שיר השירים מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, והיינו למעלה מכל החשבונות ולמרות כל החשבונות. שהרי נאמר בחז"ל שבשעה שעמד הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, בא כתרוג וטען ועלו כל מצרים מלאה מעבודה זרה שלהם, ומכל מקום הוציאם הקדוש ברוך הוא ביד חזקה בהתגברות על אותם כתרוגים, מדלג, מקפץ שלא בהתאם למעמדם. וכל זה ביציאת מצרים, בהנהגת הגאולה והיציאה ממצרים. אבל לא, דל לשונות של גאולה אינן אלא הקדמה ל"והבאתי", עד שלשיטת המהר"ל שותים גם כוס חמישי. ולא היה ידוע אם הנהגת יד חזקה תמשיך גם ל"והבאתי", גם לארץ ישראל, או שהיא הייתה מוגבלת לשעת היציאה. והוא המקום לפיתוי לניסיון כאן. רצו לעמוד על מידת הנהגתו יתברך, אם עדיין נמשכת היא הנהגה של יד חזקה, והם יזכו לכניסה לארץ ישראל בדרך דילוג וקפיצה. והיינו שהייתה חולשה במחאה נגד החוטאים, ואף על פי שלא פעלו את החטא, עמדו מרחוק ללא מחאה, מתוך אותו פיתוי לראות את תוצאות הדבר, אם יזכו לישוע בכל אופן או לא. ופיתוי זה שייך הוא רק לקדושי עליון, פיתוי שכל כוחו אינו אלא בזה שמעורר את האדם לעמוד על מידת הנהגתו יתברך. אופצולר ננפרשה מייסה מרכבה, ללמוד ולהשיג פרשה של מעשה מרכבה. הניסיון לא היה לעמוד על כוחו יתברך, ומאמץ לחתור היוכל כל לערוך שולחן במדבר, כמו שכתוב בתהילים ע"ח-י"ט, אינו מתפרש אלא על דרך זו. הלא היכת צור ויזובו מים, ואין כאן שאלה שלא קצרה יד השם, אלא שהמובן הוא, הווה נראה אם לא נמחה, מה תהיינה התוצאות, וכי יהיה פיתוי כזה אצל פשוטים? אין זה פיתוי אלא לדור דעה. והיא היא ההגדרה של 10 ניסיונות של דור המדבר, שבכולם רצו לעמוד על נקודה זו, האם תמשיך ההנהגה של ביד חזקה. והאחרון בניסיונות הוא מעשה המרגלים, משום שאז נתבררה החלוקה בין יציאת מצרים וכניסה לארץ ישראל. דור היוצא ממצרים לא יהיה אותו דור הנכנס לארץ. נכנס כאן חתך ומפריד ביניהם, ובאשר נתברר שביד חזקה לא תמשיך, ואשר מרגלים בדורם לא יזכו להיכנס לארץ ישראל, למרות הכל, דרך דילוג וקפיצה, אז נפסק הפיתוי לניסיונות, ונסתיים חשבון של 10 ניסיונות. ואם כן, מעשה קורח ומעשה עם בנות מואב, בוודאי שמעשה עבירות היו, אבל לא נבוא מתוך אותו פיתוי לניסיון. ולכך לא נכנסו לחשבון 10 ניסיון, לא נכנסו לחשבון 10 ניסיונות. באותה שעה כבר נתברר שהנהגת יד חזקה איתם נפסקה. ומתוך כך עולה לפנינו לשון הכתוב, והיא לא תצלח. נוסף על הידיעה שאתם עוברים את פי השם, היינו שעניין המעפילים הוא המקרה הראשון מיד לאחר גזירת המרגלים, מיד לאחרי הבירור שנפסקה הנהגת יד החזקה. ואם כן, היא לא תצלח. הכוונה היא להודיעם שעכשיו כבר לא יגלו אם אינם זכאים, ואם עוברים את פי השם, יישארו במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל. והיינו, שהמילים והיא לא תצלח מעלים הדים של ניגוד גמור ליד חזקה, בעוד שבעת ההנהגה של יד חזקה הייתם יכולים להצליח ולצאת ממצרים, אף על פי שמצרים מלאה מעבודה זרה שלכם. הנה עכשיו, בעת שפסקה הנהגה זו, לא תצליחו אם אתם עוברים את פי השם. וחוזרים אנו להתחלת הדברים, לחלוקת הגדה לסיפור יציאת מצרים ולפרשת מקרא ביקורים. עלינו לדעת שמצוות סיפור יציאת מצרים היא שמחה למאורה של יציאת מצרים, ומקרא פרשת ביקורים היא שמחה לכניסת הארץ. הגדתי היום כי באתי, ונכנסה פרשת מקרא ביקורים להגדה בכלל שבהבאתי היא המטרה של יציאת מצרים, והכניסה לארץ ישראל מתקשרת עם יציאת מצרים, ובכל חלק מעריכים. אמנם מה שהדגיש הרמב״ם שבחלק השני מעריכים בדרש הפרשה, היינו חיוב של לימוד מצד עצמו ממש, מתבאר ביתר סט לפי כל המבואר במאמר זה. הרי חטא המרגלים פעל שתהיה חלוקה בין יציאת מצרים ובין הכניסה לארץ, ובה חתך בקשר שבין דל לשנות לבייבתי, וכלליות כנסת ישראל משלימה בלימוד תורה את החסר לה במציאות. כל העוסק בתורת קורבנות מעלה עליו הכתוב כאילו העלה קורבנות. ואם במציאות חסרה מעלת האיחוד בין יציאת מצרים וכניסה לארץ ישראל, הרי ממלאים חיסרון זה על ידי דרש בפרשת ארמי עובד אבי, בפרשת גלות מצרים, כפי שהוא מופיע בתוך פרשת מקרא ביקורים, שהיא פרשת הכניסה לארץ. והיינו יציאת מצרים וכניסה לארץ בבת אחת ולא בחלוקה. ואם כן, יש מקום מיוחד לדרש בחלק של פרשת מקרא ביקורים בהגדה, והערכה בדרך של לימוד תורה דווקא. והדברים היו מאלפים, מאירים ומרוממים, והרצון שנזכה לראות את הקיום המלא של והבאתי בביאת משיח צדקנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהובי ידידיי מוריי ורבותיי.